תלמידי חכמים, קהל קדוש ונכבד, הדברים שנאמר יהיו לעילוי נשמת יסו בן עלמו. רוח השם תניחנו בגן עדן. קודם כל נפתח בהיכרות שלי איתו, היא היכרות בת 7-8 שנים בערך, שהייתה תוכנית של מפגש של בני תורה מירושלים והסביבה באזור, בסורוצקין, פה בירושלים, אחת לחודש בערך. אז הוא היה גם אחד מהאנשים המארגנים, וגם פה בישיבה, כשנכנס תפקידי לפני קרוב ל-6 שנים, הוא הזמין אותי לחג הסיגד, יחד עם כבוד הראשון לציון, בנו יחדיו. במשך השנים גם הוא היה איתי בקשר בנושאים הלכתיים שקשורים לקהילה שלנו. ובאמת, באנו באמת לכבד את זכרו. הוא היה סמל ודוגמה למופת, בשביל, לא רק בשביל הקהילה האתיופית. כידוע, תלמיד חכם שהוא מקרב הקהילה האתיופית, עד שיוצא תלמיד חכם מהקהילה שלנו, זה אחרי עבודה קשה מאוד. כיוון שיש לנו את כל הקשיים, קשיים, כל מיני קשיים. ועם עוד קשיים גם לפעמים במקום הלימודים, ועוד כל מיני קשיים נוספים, אבל זה שהתלמידי החכמים שלנו מתעלים, עולים ומתעלים מעל הכל, ויוצאים תלמידי חכמים, זה לפום צער האגרה. הם גם עם בעלי מידות מיוחדות, כפי שאני רואה בכל מקום, ואני שומע מרבנים בכל מקום שאני הולך, על הדברים המיוחדים, על המידות התרומיות של הקהילה שלנו. באמת, גם רבי יסו, עליו השלום, היה אחד כזה. חז"ל אומרים, בברכות דף י"ח עמוד ב', צדיקים במיטתם קוראים חיים. גם הגמרא בתענית דף ה' עמוד ב' אומרת, יעקב אבינו לא מת. הגמרא שם שואלת, וכי בחינם עשו, התורה מדברת מפורש, מספרת על האבל הגדול שנעשה על הקבורה, ועל מה שהיה פה בארץ כנען. התורה כותבת מפורש שהוא מת. אז מה הכוונה של הגמרא? אז הגמרא שם תרצת, מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. זאת אומרת, אדם שחי חיי תורה, מקיים תורה מצוות, מביא ילדים לעולם שממשיכים את הדרך, דרך תורה ומצוות, הוא נקרא חי. לכן, יעקב אבינו לא מת, וכל אחד, כל אדם, זה התכלית של בואו של אדם לעולם הזה, לבוא, לסגל לעצמו תורה ומצוות, וזה התכלית. יש עיקר ויש תפל. כמובן שצריכים לעשות עוד דברים, אבל העיקר זה לחיות חיי תורה, ובמיוחד בארצנו הקדושה, בארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. מספרים על חכם אחד שראה הלוויה שעוברת ליד הבית שלו, ויש מצווה ללוות את המת. התחיל ללוות המת ושאל את האנשים, האם המת הזה חי או מת? אמרו לו, מה, איזה מין שאלה זאת? אתה רואה פה שיש את הארון או את המיטה. אז מה פשר השאלה? אומר, לא ירדתם לסוף דעתי. האם הוא השאיר תולדות בחיים שממשיכים דרך תורה ומצוות או לא? אם הוא השאיר תולדות בחיים בארץ, תולדות שממשיכים את דרך התורה והמצוות, הוא נקרא חי. ואם לא, אדם כזה נקרא מת. לכן אנחנו אומרים גם, אחרי תפילת מוסף בשבת, אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם. נשאלת השאלה, הייתי בספר דרשות לשמחות, הביא, מה פירוש גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב? הרי אדם שגדל בשם טוב, בוודאי שהוא נפטר בשם טוב. אלא מה הכוונה? גדל בשם טוב זה אדם שברוך השם למד תורה, עמל בתורה, הגיע להישגים רוחניים גדולים מאוד, אבל זה עדיין לא נגמר, אלא הוא לא נקרא עדיין נפטר בשם טוב. מתי הוא נקרא נפטר בשם טוב? אדם שהוא ממשיכים את דרכו, ממשיכים אחריו, אז הוא גם נפטר בשם טוב. זה היסוד של דברים שאנחנו צריכים לקחת באמת את הדוגמה הזו, שפי מה ששאלתי פה גם, הוא היה פה, למד פה בישיבה, והוא היה פה במשך 15 שנה. זה לא, זה דבר פשוט. זה דבר פשוט לשבת, ללמוד, לגדול בועלה של תורה. 15 שנה בימים שלנו, קשה מאוד לשבת ללמוד תורה. כמה שנים אנחנו יכולים, בן אדם יש לו את המשפחה, בן אדם יש לו עניינים של פרנסה, כל מיני עניינים. אבל הוא ישב וגדל בועלה של תורה, והמשיך ללמוד תורה, ועלה ונתעלה. זה דבר שסמל ודוגמה בשבילנו. המגיד מדובנה אומר שאדם צריך לדעת שללמוד תורה בעקביות, כפי שכתוב על הנר התמיד, שנר התמיד הוא היה דולק תמיד, או פסוק אחר בעניין של אש התמיד, ואש המזבח תוקד בו לא תכווה. אז זה התורה נמשלה לאש, נמשלה כנר מצווה ותורה אור. אז אותו דבר גם אדם צריך לעסוק בתורה בהתמדה ולא יאבד אפילו רגע אחד. הוא הביא על זה משל לשני עניים שהיו מקבצים ביחד נדבות, הולכים ממקום למקום ומפרוטה לפרוטה, ואז האחד היה לו מנהג שכל מה שהוא היה אוסף באותו יום הוא הולך ומבזבז אותו בכל מיני מקומות, ומסכן, הוא כל הזמן היה בדוחק, אף פעם לא הצליח לעלות למעלה. השני היה אוסף, מקבץ נדבות, אבל כל פעם היה שומר מעט, היה חוסך מעט, עד שהוא חסך סכום מסוים, ועשה מזה איזושהי סחורה, והיפרוץ האיש לרוב, הפך להיות אדם עשיר גדול. אז אומר המגיד מדובנה, הנמשל, האדם, יש אדם שמבזבז את הזמן שלו פה בעולם הזה, ובמקום לעסוק בתורה, במקום לרדוף אחרי המצוות, אז הוא מבזבז את הזמן שלו, ובן אדם כמה שנים יש לאדם בעולם. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כפי שאנחנו יודעים, העניין של אדם יכול להיות מעט שנים בעולם הזה, אבל להספיק המון. העיקר זה התכלית, שאדם יעשה את מה שקדוש ברוך הוא שלח אותו, יעשה את הייעוד שלו. כפי שמספרים על איזה אורח אחד שהגיע לאיזה עיר, והוא עבר, נכנס דרך בית העלמין. הוא ראה שם בית העלמין, כתוב על מצבה אחת, פה נטמן, צדיק וכו' וכו', שהלך לבית עולמו בגיל 15 שנים. הולך מצבה אחרת, אומר, מה, בן 15 שנים נהיה צדיק יסוד עולם? איך יכול להיות? הולך למצבה אחרת, הוא רואה, פה נטמן, רבן של כל בני הגולה, בגיל 30, ניקח לבית עולם בגיל 30. וכן על זה הדרך, הוא לא מאמין, הוא רואה שם, האדם הכי מבוגר שם היה בן 35. הוא התפלא, נכנס לעיר, הוא שאל את אחד התושבים שם, אמר להם, מה זה פה? אני רואה שזה עיר של ילדים, לכאורה. אני רואה פה אבל אנשים זקנים, מבוגרים, מה הכוונה, מה הולך פה? אמר לו, תלך לרב של העיר והוא יסביר לך. נכנס לרב של העיר, ושאל אותו את העניין, איך יכול להיות, מה פשר העניין, מה שכתוב על המצבות? אז הוא אמר לו, תשמע, אני פה רב משך למעלה מ-40 שנה. ראיתי שבני העיר, אני מדבר איתם על הערך של ניצול הזמן, והם לא כל כך שומעים, אתה מסביר, כל אחד תחת גפנו ותחת תאנתו, ולא עושים שום דבר. בעניין שאני אומר להם, מדבר איתם על לימוד תורה, והם חיים, עוסקים בחיי שעה. אז הוא אמר, שהוא אמר לאנשי חברה קדישה, שכל אחד שנפטר, לעשות שם, לכתוב לו על המצבה, כמה שנים שהוא חי. מה זה כמה שנים שהוא חי? לא באיזה גיל הוא נפטר, אלא כמה שנים הוא החיה את הרגעים שהוא חי. זאת אומרת, כמה שעות הוא למד כל יום, כמה, כן, אדם יעשה חשבון, נראה שלא מעט שעות הולכות ומתבזבזות לנו. אז לכן, לפי החישוב הזה, אז רשום שם על המצבות רק את השנים האלה שאדם ישב, עסק בתורה, עסק בגמילות חסדים, תפילה, רק השעות האלה. לכן, זה החשבון. וזה באמת הראייה האמיתית של האדם. אדם יכול לחיות 120 שנה, אבל כמה תכלס הוא חי? זה לא נקרא. חפץ חיים עליו השלום אומר, האדם המאושר, המאושר באדם, זה אדם שמנצל את כל הרגעים והעיתות שלו לתורה ולמצוות. הוא הביא על זה משל לבן מלך אחד שהלך לבדו, בדרך כלל בן מלך הולך עם פמליה, הלך לבדו, עבר ביער, התנפלו עליו שודדים. השודדים האלה לקחו ממנו את כל מה שהיה לו ורצו להרוג אותו. היה שם איזה עני אחד שהוא עזר אומץ, ראה שזה הבן של המלך, ושאג כמה שאגות, עשה כל מיני דברים, הצליח להניס את כל השודדים האלה. הלך, לקח אותו לאביו, לקח אותו למלך. המלך כל כך שמח, אמר לו, אני בזכות זה שהצלת את הבן שלי, אני מזמין אותך, תבוא מחר, תיכנס לאוצרותיי, במשך 24 שעות, תיקח את כל מה שאתה רוצה, כל מה שלבך חפץ, תיקח. טוב, הגיע, לקח, והוא הפך להיות, בן יום, הפך להיות מעני מרוד, לאדם העשיר ביותר במדינה אחרי המלך. כל שנה היה מנהג שלו, ביום הזה שהוא נכנס לאוצרות של המלך, לעשות מזה יום של שמחה, היה מזמין את האנשים החשובים, את האורחים הנכבדים בעיר, שרים ונגידים, והוא היה שמח. באחת השנים, הוא עצר את השמחה והודיע לכולם, הוא אמר, אני רוצה לשאול שאלה. תאמרו לי בבקשה, איזה יום, מהו היום המאושר ביותר שלי בחיים? אמרו לו אנשים, היום הזה שאנחנו כולנו יושבים ביחד, שמחים מהאירוע החשוב הזה. אמר להם, לא, היום הזה הוא רק זכר. היום שאני שמחתי בו יותר מכל הימים, ולא יהיה לי שמחה כזו, זה אותו יום שנכנסתי לאוצר של המלך, ושם לא התעייפתי אפילו רגע אחד. אני כל רגע היה לי יותר, לקחתי עוד ועוד אוצרות ועוד אוצרות, לא אכלתי ולא שתיתי ולא שום דבר במשך 24 שעות, רק אספתי ואספתי. אז זה המשל, הנמשל אומר החפץ חיים עליו השלום, אדם נשלח, הנשמה של האדם נשלחת לעולם הזה, יש לה את העניין, יש לה אפשרות לצבור כמה שיותר תורה ומצוות, וזה הדבר העיקרי. עוד דבר שהגמרא בכתובות, דף סמך ב', עמוד ב', מביאה שם כמה מעשיות עם גדולי החכמים, גדולי התנאים, שאיך הם עמלו בתורה. היה שם את רבי חנינה בר חכינאי, היה חברותה של רבי שמעון בר יוחאי. אז בשבע ברכות של רבי שמעון בר יוחאי, הוא שמח איתו, והחליט בלילה של השבע ברכות לחזור לישיבה. רבי שמעון בר יוחאי ביקש ממנו, אולי מחר, מחר בבוקר נלך, נחזור יחדיו לישיבה. הוא לא הסכים. הוא הלך לישיבה, למד 12 שנה רצוף, הוא לא הגיע הביתה. 12 שנה רצוף, אולי מזה למדו 12 שנות לימוד, כן? אז למד 12 שנה רצוף, אבל אצלנו אתה חזר כל יום. כל שלוש שעות אתה, שלוש שעות זה כבר ארבע שעות. אז למד 12 שנה והגיע לעיר שלו, פתאום הוא איבד את הדרכים. הרי אנחנו יודעים שאתה לא מגיע לאיזה עיר אחת איזה חודש, הופכים אותה, בפרט עכשיו אנחנו לקראת הבחירות של רשויות מקומיות, זה בכל עיר שאתה הולך אתה מאבד את הדרך, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. ממש, אם אין לך ווייז, אתה לא תמצא את המקום. ואז רבי חנינה בר חכינה הגיע לשם, הוא לא מצא את ה... הוא לא ידע איפה הבית שלו. עמד שם בפרשת דרכים, והוא שמע נערה אחת אומרת לנערה שנייה, בת חכינה היא תקחי את הסל שלך. אז הוא הבין, בת חכינה, זה הבת שלו. הוא לא זיהה אותה, לא הכיר אותה. הלך אחריה, הגיע לבית, פתאום אשתו הייתה עוסקת באפייה, ראתה אותו צנחה ומתה מההתרגשות, פתאום ככה. אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ואמר, הענייה הזו, אלמנה, היא תישאר ככה, היא הייתה כאלמנה, ואיך יכול להיות, זה שכרה? ואז היא שבה לחיים. ידוע שהרב חידא אומר שהתנאים והמורים, כל מי ששמו מוזכר בגמרא, היה לו כוח לחיות מתים. אז היא חזרה לחיים. הגמרא מביאה שם עוד מעשה עם רבי חמא בר ביסא, שגם הוא יצא ללמוד תורה ולמד 12 שנים. ככה הגמרא אומרת. אבל הוא אמר, כשאני חוזר הביתה, אני לא אעשה כמו רבי חנינא בר חכינאי, שפתאום הגיע וקרה מה שקרה. אלא, אני יודע, הוא שלח הודעות, שלח בקבוצה, כן, יודע שהוא מתקרב, הוא מגיע. טוב, אז לפני שהוא, כשהוא נכנס לעיר, הוא נכנס לבית המדרש קודם כל, ישב קצת ללמוד תורה, ישב עם איזה נער שהוא חכם, יפה עיניים, ישב, התפלפל איתו, הוא שמח כל כך מהלימוד, הוא אמר בלב שלו, הלוואי שיהיה לי בן כזה, הלוואי, איזה תענוג. ולאחר מכן הוא הלך לביתו, והוא התלווה אליו, נכנס לביתו, ואומר, מה, הוא רוצה להמשיך ללמוד איתי? הוא בא, קם לפניו. אז אשתו של רבי חמא בר ביסא אומרת, ממתי הבן, ממתי האבא עומד לפני הבן שלו? בסוף התברר שזה הבן שלו, רק הוא לא הכיר אותו, וברוך השם, אנחנו רואים מה זה עמל התורה של הדורות הראשונים, איך הם למדו תורה ובאיזה תנאים. זה מה שאנחנו צריכים לקחת ביום הזה, ללמוד, להתחזק בעניין. הרי ברור, ברוך השם פה, שבים ולומדים כל היום. אני סיפרתי לכם פעם שהייתי פה, אני גם למד, הייתי פה בשבוע ישיבה בשנת תשמ"ז. תשמ"ז הייתי פה שבוע ישיבה, כן, מהרב ביגון שליטה, ולמדתי פה, נהניתי פה שהישיבה, שבעה ימים. אני אחר כך חלמתי להיות פה בירושלים, ללמוד באחד הישיבות, בסוף השם רצה לי לתוכניות אחרות, עד שהרם שלי בישיבה אמר לי, לא, אתה, היה לי תוכניות ללכת לכל מיני עניינים של הצבא, והוא החליט, אתה לא, זה לא מתאים לך, אתה צריך ללכת, זאת אומרת, בישיבה, ישיבת הסדר. אני קבעתי לך איפה אתה לומד, ושלח אותי למבחן אצל הרב יעקב אריאל, איפה שלמדתי, וסידר לי חברותה. אמר לי, אתה לא מתגייס עכשיו, אתה הולך ללמוד תורה, אתה צריך וכולי מה שצריך להיות, ובסופו של דבר, אז הוא קבע לי איפה להיות. אני חלמתי להיות אפילו פה בירושלים. אבל השלב הזה שהיה לי חלום באמצע, אז ברוך השם, אני זוכר את הלימוד פה, את ה... זה דברים, השבוע הישיבה, שאני חושב שעושים את זה פעמיים. גם, אולי היום אני לא יודע, אבל בזמננו זה היה גם ביהוד א' וגם ביהוד ב'. אז אני הייתי פה כשהייתי בכיתה יהוד א'. אז הדבר הזה משפיע, משפיע, מראה עד כמה אהבת התורה, באמת, שלומדים בכל מצב, בכל תנאי. אני זוכר שהיה פה איזה פנימיות משהו בדירות, ישנו בדירות, זה לא היה, אולי היום יש פה פנימיות, אבל ישנו באיזה דירות שם.
גם וגם.
גם וגם. אז אני הייתי בגם הראשון. כן. אז אשריכם, אשריכם ואשרי חלקכם, בעזרת השם שתמשיכו לעלות מעלה מעלה, תעלו בתורה, יראת שמיים בעזרת השם, ונפשו בטוב תלין, וזרעו ירש ארץ, ירצון בעזרת השם, שימליץ טוב. בעד המשפחה היקרה, בעד אשתו, הבנות שלו, בעד כל לומדי הישיבה שבאמת הוא אהב וגדל פה. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו. אמן.